עמוד נון גימל. אמר השכל בפסקה סמכת, התחלנו ללמוד את זה. הנה עניין תחיית המתים בקיצור ובכלל פשוט הוא, כי כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את האדם גוף ונשמה לעבוד ולמסע שניהם כאחד את כל עבודת הקודש, התורה והמצוות אשר נתן להם, הנה ראוי הוא שגם בקבלת השכר הנצחי יחדיו יהיו, כי לא ייתכן שיהיה הגוף עמל ולא לא. והרי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אבל מה שצריך להתבונן הוא על פרטי החיבור הזה של הגוף והנשמה, בהתחברם, בהיפרדם ובשובם להתחבר חיבור גמור. כי אין כל אלה יפעל אל עם כל אדם, והוא לא דבר ריק הוא, ודאי. אבל כן, אלה הפרטים הם שצריכים ביאור, וביאור רחב ומספיק. אמרה הנשמה, ודאי דבר זה צריך ביאור, מה זאת עשה אלוהים גוף ונשמה בשתי יצירות ולא יצירה אחת, שיהיה האדם מציאות אחת ולא שיהיה מורכב כמו שהוא עתה. כי ודאי לא ייבצר ממנו יתברך מזימה לעשותו חי בעצמו בלא חילוק זה של גוף ונשמה. ואומנם עכשיו, כי כשנדע זה יהיה פתח פתוח לפנינו להיכנס לשאר הפרטים. כלומר, מה שמיוחד ביצירת האדם זה הכפילות של האישיות שלו, הוא גם גוף וגם נשמה כאחד. הוא עשוי משני חלקים, שניות, דואל. הוא עשוי משני כתבים, כותב נשמתי, כותב גופני. זה גם יוצר משהו מאוד מיוחד, שיש באדם ביטויים אציליים ביותר יחד עם התנהגויות שפלות ביותר באותה אישיות. כן, כן. נכון. זה נכון, אבל כיוון שלא אמרת לי שאנחנו בעין א', אז חזרתי לסמך ת'. אז נאמר השכל, הזכות העליונה הלא שמעת כבר היותה אך להיטיב ולאדם, הכוונה העליונה הלא שמעת כבר היותה אך להיטיב ולאדם לזכות במעשיו במה שיתקן עצמו וישלים בריאתו. והרי כאן עניין החיסרון והשלימות שזכרנו למעלה, כי האלוהים עשה הגוף הזה חומר עב וחשוך בלתי ראוי לאור ביור קדושתו יתברך מפני מזגו השפל, כן לבוא אל שער המלך ולבקר בהיכלו אלא שלמי ההכנה, כל בחומר עם מלכותא דהרעא. וזה החושך אשר מוטבע הוא בחוקו של הגוף הזה, הוא השם בקרבו את כל התאוות הרעות השולטות בו, ועשה אותו עלול לכל המקרים הרעים המוצאים אותו. מכיוון שהבריאה של הגוף היא בריאה עבה וחשוכה, בגלל זה אפשר גם להגיע לידי יצר הרע. זאת אומרת שהגוף ממלא פונקציה חשובה בבחירה החופשית של האדם. אם הגוף לא היה בריאה אחורה, עבה וחשוכה, אז באמת הכל היה גלוי, אז אי אפשר היה לחטוא. אפילו לא במחשבה. יש מצב שבו האדם היה בלי גוף, זה בגן עדן, אז הוא היה בלי גוף, כתוב מפורש, והיו שניהם ערומים. זאת אומרת שלא היה להם גוף, הכל היה גלוי. מה? מה זה? הגוף מסתיר. הגוף מסתיר, הגוף מסתיר מה שיש בפנים. האישיות מסתתרת מאחורי הגוף.
הם הולידו ילדים בגן עדן, אז כנראה היה להם גוף.
לא, קודם כל אני אמר לך שהם הולידו ילדים בגן עדן, בית, גם אם הם הולידו ילדים בגן עדן, אז זה לא חייב להיות ילדים גופניים.
עלו שניים וכמה, ארבעה,
עלו שניים למיטה ויצאו וירדו חמישה או שבעה, תלוי, יש כמה דעות, כן? אז מה? זה רוחני. אם יש שם עצים ויש שם נחשים ויש שם עלי תאנה ויש גן, אז זה אומר שזה בגוף? לא, כל זה רוחני. ולכן גם הם, הרי כתוב מפורש שהם היו ערומים. מה זאת אומרת ערומים? אז כן לא היה מה להסתיר, אם כן לא היה גוף.
אנחנו צריכים לתפוס
את הלב תהנה
כדבר
מושא?
בוודאי. מה? זאת אומרת שאפשר בהחלט לפרש כך, אפשר לפרש אחרת.
למה?
שהיה להם לבוש אור באלף, ואחר כך לבוש אור בעין.
כשמישהו מת, אז הנכדים אומרים, איפה סבא? מה עונים להם? אומרים בשמיים, או? בגן עדן, נכון? ואתה רואה שאפילו השפה העממית אומרת על גן עדן שזה לא בגוף. גן עדן זה לא בגוף, זה הנפש, זה לא גוף. אני רוצה הוכחות, יש אפילו הוכחה שזה הפוך. כתוב בסוף כשהם חוטאים אז הם מתביישים מעצמם, חפשים איפה להסתתר. ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. זאת אומרת כותנות אור, הנה זה כותנות אור. וחוץ מזה הוא גם ידביש, כן? ויעש להם, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור, כלומר זה הגוף, וילבישם זה בגדים. אלה הם שם כותנות אור, בסדר.
כשהם חטפו,
כן.
אז נכנס יצר הרע שהיה בחוץ, הרע נכנס לפנים,
נכון? נכון.
אבל אם זה בינתיים, כשהם עדיין לא גירש אותם, גם אם זה לפי גרסתך, זה עדיין נפש בלבד.
נכון.
איך יצר הרע יכול להיכנס לא לגוף אלא לנפש?
ודאי שהוא נכנס לנפש.
הוא היה
ערום לכל. ואיפה ראית איפה שהגוף, שעל יצר הרע נכנס לגוף? אני אף פעם לא ראיתי יצרה נכנס לגוף, אני ראיתי רק יצרה נכנס לנפש.
אנחנו אמרנו שזה בדיוק ההפך לפי הפירוש שהסברנו שבוע שעבר.
נפש טהורה.
שבוע שעבר בדיוק הסברנו שהנפש טהורה והגוף הוא הדבר השפל שהוא.
הבנתי,
שהוא זה שמכניס את ה...
נכון.
וכל פעם אנחנו מפרשים
מבחינות. לא, זה לא קורה, אבל צריך פה להוסיף נקודה חשובה שלא הסברתי פעם שעברה, וזה שמה שמוריד את הנשמה אל הגוף, שלום וברכה, זה הנטייה אל הגוף. יש בתוך הנפש הטהורה, יש נטייה אל הגוף, זה הרגש, וזה מה שמשך אל הנחש. ככה מסביר רבי אברהם אזולאי, כיצד הנשמה יורדת לעולם הזה. אז אומר רבי אברהם אזולאי, פשוט היא אוכלת מעץ הדעת על ידי פיתוי הנחש, ואז הנפש מתגרשת מגן עדן ומגיעה לגוף הזה.
מה זה פיתוי הנחש?
פיתוי הנחש זה הנטייה אל השכל הטבעי. נחש, לשון מנחש.
מה? זה נפש אחרת?
לא, זה חלק מהנפש.
זה חלק מהנפש?
זה חלק מהנפש. האדם שמה מורכב משלושה חלקים, איש, אישה, נחש. זה שלושתם חלקי האדם. החלק הנקרא איש עובד רק לפי השכל בלבד, החלק הנקרא אישה נוטה אל הרגש, ולכן פיתוי הנחש יכול לפעול על האישה.
אבל האיש
יפותה
מהאישה.
סליחה? נכון, ודאי, כיוון שכפי שפסק הרמב"ם, נפש האדם היא אחת, הכל אחד.
הוא היה ערום
מכולם. לא, הם היו ערומים, זה ערבים של המילה ערום. ומה זה ערום? חכם. חכם, ערום זה חכם בעברית, לא ערום. ערום זה בבגדים, ערום זה חכם.
אבל אם קוצים אותו דבר,
לא, זה עם יוד וזה בלי יוד. ארמומי, מה זה? בא אחיך בעורמה ויקח ברכתך. בעורמה מתרגם מוקלוס בחוכמתה.
איש זה שכל, אישה זה רגש ונחש?
שכל טבעי. מה זה שכל? השכל הטבעי, זה לא הנושא, לכן אני קצת ככה עומד בקצרה.
וכל פעם זה חוזר, ואף פעם אנחנו לא לומדים את הבסיס הזה של כל הסיפור של גן עדן.
זה מוציא, ניקח ספר בראשית.
זה מאוד זוכר בסיס.
זה נקרא שתי דקות סוגר. האדם שמתואר בפרשת בראשית הוא האדם השכלי, האדם הנשמתי. סליחה,
אדם הראשון,
אדם הראשון זה הנשמה שלו, והשם שלו היה לא אדם אלא קראו לו האדם, ויאמר אל האדם, או והוא עצמו היה מחולק לשני חלקים של הזהות שלו, אחד שהעצם, השני בשר. אכן הוא אמר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרים. על מי הוא אמר את זה? על החלק, לא, הפתאום. קודם כל לא קראו לה חווה. בשלב הזה בכלל לא קראו לה חווה, קראו לה האישה. ולכן הוא אומר, זאת הפעם עצם מעצמי, הוא אמר את זה על הזכר. בשר מבשרי, הוא אמר את זה על הנקבה. יותר נכון, סליחה, הוא אמר עצם עצמי על האיש, לא על הזכר. והוא אמר בשר מבשרי על האישה. כשהוא ראה את עצמו מחולק לשניים, אמר אם כן, אני, זה, החלק הזה שלי, זה עצם עצמי, החלק הזה שלי, זה בשר מבשרי. אדם הראשון. כן, ודאי, לא מדובר פה על שום מקום פיזי. הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה שהוא היה גדול כמו העולם כולו. אז מה הוא היה? הוא היה נפש העולם כולו.
בשר זה אישה?
כן, האיש.
ועצם
זה האיש. מה?
מה הביא את החלוקה?
מה? הנסירה, כן, התרדמה.
לא, למה עצם זה האיש? לא, מה
הגיד
בכלל
את החלוקה לאיש? זה אינטראקציה בין שני חלקים של נפש האדם. החלק שהוא חלק אלוה, כלומר שהוא השכל העליון, וחלק אחר שהוא הרגש. יותר נכון, מה שיותר עצם באדם, עצמות האדם, ומה שיותר קיומי, חווייתי, רגש. לכן גם באדם, אתה רואה, גם בגוף זה ככה, העצם זה קשה והבשר זה רגיש. האדם הראשון היה שניהם ביחד, אבל התחילה ההפרדה הזאת בנפש שלו. לכן הוא אמר, זה עצם מעצמי, זה בשר מבשרי.
ומתי הייתה ההפרדה? ממש זהותית לשתי
משמעות? זה רק בעולם הזה. אחרי חטא אדם הראשון, כשהם כבר נמצאים בעולם הזה, אז אתה יקרא האדם את שם אשתו חווה. לפני כן לא קוראים לה חווה, קוראים לה האישה, זה מישהי אחרת לגמרי. לכן אומרים, כי היא הייתה אם כל חי. מי הייתה אם כל חי? חווה? היא רק האם של כל בני אדם, לא של כל חי. היא לא אם החתולים. אלא היא הייתה, עוד לפני זה, היא הייתה אם כל חי. היא שורש כל החיים כולם. שם, בגן עדן. בעולם הזה היא רק חווה, כי היא הייתה לפני כן עם כל חווה.
ואיפה נכנס החלק השלישי?
החלק השלישי זה השארית של השלב הקדום של נפש האדם. כלומר, הנחש זה האדם לפני היותו אדם, לפני היותו חלק אלוה ממעל. לכן כשהתורה אומרת תוצא הארץ נפש חיה, הכוונה ש מה שיצא מן הארץ זה האדם, נפש חיה. היא האדם, היא נפש חיה.
האדם?
ודאי, נפש חיה, והיא האדם, היא נפש חיה. אבל העולם הטבעי אינו מסוגל להוליד את האדם, רק מסוגל להוציא את הנחש.
לא הבנתי את המעצבות שלך. למה ומאיפה הגיע
החלק
השלישי?
כתוב ככה, והנחש היה ערום. היה ערום, בעברית מקראית צריך להגיד ויהי הנחש ערום, נכון? ויהי הנחש ערום. כשאת אומר והנחש היה, כלומר כשאתה שם את הנושא לפני הנשוא, אומר רש"י, כל מקום שהנושא הוא לפני הנשוא זה עבר קדום. זאת אומרת, לפני הסיפור הזה הנחש היה ערום מכל חיית השדה, ברור? כלומר לפני שנברא האדם הנחש היה ערום מכל חיית השדה. עכשיו שנברא האדם, הנחש הוא כבר לא ערום מכל חיית השדה. לכן הוא מקנה באדם ומנסה להפילו את מדרגתו. זה מה שהמדרש אומר, ראה אותם מזדווגים ונתקנה באדם הראשון.
אבל
את...
העניין
הוא
שבאדם, בהאדם, כן. בעצם
מתפזר
לשני חלקים.
נכון, שלושה חלקים.
שניים, רגע אמרנו.
כן, שניים עיקריים, ויש אחד שהוא השריד של הזהות שלו. כלומר, מה שעושה את האדם לאדם, זה שהוא הפסיק להיות נחש. כלומר, האדם זה השלב המתקדם אחרי הנחש.
הנחש הוא כאילו הנשל של האדם.
בדיוק, זאת אומרת, הוא השלב הראשון של האדם, והפיתוי של הנחש, זאת אומרת, זה הפיתוי של האדם לחזור להיות נחש בלבד.
האדם,
כן,
בעצם היה נחש
לא, היה נחש שגבר על עצמו. זאת אומרת, נחש תוסיף לזה מידת החסד, כלומר, יכולת הנתינה, היצירה. נחש פלוס חסד בגמטריה נפש. אבל הוא גבר על על ההכרחיות של הטבע, על על השיעבוד של כוחות הטבע. יוצא לפי זה שהנחש זה השכל הטבעי. זאת אומרת, האינטלקטואל. פילוסוף, יש, לא, פילוסוף זה משהו אחר. זה, הפילוסוף זה האדם שנשמע לנחש. אבל סתם אקדמי זה נחש. זאת אומרת, הוא בא ואומר, אני רק מכונה חושבת. זה הנחש. האדם גבר על זה. אבל תמיד יש לו פיתוי לשמוע אל הנחש.
איך מכונה חושבת יכולה להתקנא?
מה?
איך מכונה חושבת יכולה להתקנא?
התקנאות, זה רק מיד. יש גם רצון לנחש.
אין רצון, לשכל
אין
רצון.
דקארט חולק על זה. דקארט פסק שיש רצון.
אז בשביל מה אנחנו צריכים את הגוף? אם בעצם
אם כבר יכול להיות יצר רק כזה, זה נכון. זאת אומרת, אבל זה שלב, זה גם חוזר לשאלה הראשונה שלך, זה שלב ההכנה אל הירידה למטה. זאת אומרת, יכולה להיות עבודה כבר בשלב ההוא, בגלל שכבר הנפש מחולקת לשניים, אבל אין לה שדה פעולה. כלומר, העולם הזה, שנמצא מחוץ לגן עדן, יש בו אפשרות של כיסוי. יש כיסוי של האור. לא, לא רק גוף אחד. הוא רוצה להגיד שלא יהיה הבדל בין הגוף לנפש. אם אין גוף, אין הבדל בין גוף לנפש, אז אין אינטראקציה. אין אחד שפועל על השני. אתה צודק. אבל זה גם כן בחינת גוף, כלומר זה כותנות אור. כותנות של אור, באלף.
הוא מדבר פה על החלק השלישי
של בנפש? לא. הוא פה מדבר על הגוף בעולם הזה. כן? אלא שבגן עדן זה רובו אור מאותו גוף. יש בחינת גוף גם בגן עדן. אבל זה גוף דקיק, מה שנקרא כותנות אור, באלף. במצב הזה אי אפשר היה לבנות עולם הזה בשלמות, טוב ורע בשלמות. לכן צריך לרדת אל כותנות אור, ואז אפשר שתהיה שחייה אמיתית. כלומר, בעצם מה רצה אדם הראשון? החטא שלו, איזה מין חטא זה? זה הרצון להיות מנותק מן האור. הוא יותר מדי קרוב לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יכול לפעול, אין לו בחירה חופשית. אתה מבין מה שאני אומר? ולכן הוא מבקש תנאים יותר שקטים. לא כל הזמן רוח השם מתהלכת בתוך הגן. אי אפשר כך. אי אפשר לחתוך. גם אי אפשר גם ממילא לזכות. לכן הוא צריך למרוד, לרדת לגוף הזה, ואז הוא יכול לעבוד כמו בן אדם.
רוצה להישאר במדבר עם הכבוד.
לא, הוא לא רוצה להישאר במדבר. לא, הוא לא רוצה. הוא רוצה לצאת מענני כבוד.
אם הוא יוצא מהמדבר, אז הוא צריך ללכת לעבוד.
הוא רוצה את ארץ ישראל, נכון?
אז כיבש,
זה בדיוק מה שהוא רוצה. מה?
נכון.
לפי זה זה לא
חץ. אז לא חץ?
לפי זה זה לא חץ.
אז בעצם אדם
בשביל זה הוא התבייש מן המרידה שלו. כלומר, כי למרוד זה באמת לא בסדר. אבל הוא כאילו הוסט לזה. כן, המדרש אומר, נורא עלילה על בני אדם, בעלילה באתה על אדם הראשון. סתם שצרות אדם הראשון. אתה
כמו כל בן חמש,
הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יחטא בעצם. זאת אומרת, הכניס אותו למצב כזה שאי אפשר היה לו אותו. כלומר, 90% אי אפשר היה. כי זה צריך לבוא ביוזמת האדם, זה בדיוק העניין. כל העניין הוא, לפי הרמח"ל, שהאדם יזכה במדרגתו. ולכן פה יש נקודה שכביכול לא יכולה לבוא מאת השם, זה צריך לבוא מן האדם.
זה צריך להיות הרצון שלו
לבוא. בדיוק.
למה הוא לא ירד בתור גוף
משלושת החלקים? למה חיכו את זה לאישה ולאיש? הוא ירד משלושת החלקים. בכל אחד מאיתנו, בין איש בין אישה, יש איש, אישה, נחש. מה שמחלק בינינו זה זכר נקבה, זה משהו אחר.
יכול להיות שהאישה כבר שחרור לחופית, אבל באישה יש כבר הכל. אם הנחש הוא השריד, האדם הוא שחרור של הנחש,
והאישה
שחלול של האדם, ויש בה גם רגש, אז זה מספיק.
הנחש שחלול של האדם?
לא, האדם שחלול של הנחש.
כן.
והאישה שחלול של האדם.
כן.
ועוד אלמנט. ואז מספיק, האישה יכולה לרדת למטה. לבד. יש בה כבר...
כן, אבל יש הבדל בין סדר היצירה לסדר ההסתה. כלומר, בסדר ההסתה, הנחש מסית את האישה שמסיתה את האדם. בוא. ולכן בעולם הזה הסדר הוא הפוך, נחש, אישה, איש. בעולם הבא זה כסדר היצירה.
ובאמצעי יש משני
הקצוות,
האישה
היא אוטונומיה. מה? בעולם הזה זה הולך לכסדר ההסתה. כלומר, הגמרא אומרת,
הולך מה?
כלומר, השלטון בעולם הזה בידי הגברים בהיסטוריה. כלומר, בהיסטוריה הגברים מנהלים את ההיסטוריה ונשים באופן סמוי, לא באופן גלוי. בעולם הבא זה הפוך, כן? בעולם הבא המדרגה של האישה זה מדרגת העולם הבא, שם האישה עיקר ואיש תפל. מה?
זה בגלל זה שכשנתנו את התורה אמרו לתת קודם לאישה, כי הם ילדו שבאופן סמוי זה באמת,
כן, מה שנקרא אור מקיף, שזה הכוח הדוחף. צרפתים אומרים זה, חפשו את האישה, כן? יש קשר בין הבעל חיים הזה לבין זה. יש כמה דברים שדומים. קודם כל הוא הורג.
מה הוא?
הוא הורג. הנחש הורג. ב', הוא מתפתל כדרך הניחוש של נפש האדם. ולכן חכמי מצרים קבעו שבראש המלכים שלהם צריך לעמוד פה נחש, במקום שבו אנחנו מניחים תפילים. זה מה שאמר יוסף, נחש ינחש וישאר כמוני, כשהוא מציג את עצמו כמצור. והתורה אמרה שהשתחררנו מן הנחש, ולכן כי לא נחש ויעמוד. אין, יצא לנו.
אני מכיר משפטת, למה הוא שם את הבן אדם בפינה
כביכול? כדי לעזור לו.
בסוף תהיה כמה נפש.
לעזור לצאת, צריך פיתוי כדי שהוא יסכים לרדת את העולם הזה.
ואז בעצם הפרס מסביב
לא, למעלה מגן עדן, עדן
לחזור לעדן ואז להיות שם בזכות בעצם, ואז להיות שם בזכות ולא
בדיוק.
זה כל העניין,
וזה מצריך בשביל זה אינטראקציה בין הגוף.
איך הוא יהיה
בעדן? אף אחד לא ראה את זה. אז מה אומרת? עדן, עין לא ראתה. אלוהים זולתך יעשה להם חכיר.
אז בשביל
האנשים שהשם נותן
לכמו בעצם
דיברנו, מה, בעולם הזה?
כן, בעולם הזה.
בעצם
גם נתן להם את האנשים האלה, כי בכל זה זה מה שהוא רוצה.
זה נכון, זה גם לא נשים. וכי נשים צריכות להיענש על החטא של האחת? או? אלא זה הכוונה שזה סדר העולם, כן? שתהיה איזושהי תלות של האישה בסדרי הטבע עד שזה משתחררים מזה, כן? היום כבר הרבה דברים כבר הצלחנו להתגבר עליהם. למשל, היום יש לנו מחרשה, אז כבר בטלה הכללה של ואכלת את עצי השדה. כן? בואו, אנחנו מצליחים להתגבר. יש כאלה שאמרו בבני ברק שאסור ללדת מפידורל. מפידורל זה זריקה שנותנים לנשים כדי שהלידה לא תכאב, כי הרי כתוב בתורה בעצם של בלי בנים. יש רבנים שאוסרים להשתמש בדבר הזה, כן, אוסרים ממש. כן, אני יודע, רק אספר לכם. אם כי יש מקום, למשל, למען זה, האריזל היה אוכל כל יום עשב, עשב אחד, כדי לקיים את קללת אדם הראשון, ואכלת את עשב השדה. תאים נענה.
זה גם עשב.
זה עשב. אפשר גם לאכול מלחפון, זה גם.
יש קשר בין
החנוכה. לא, פטרזיליה.
יש קשר בין החנוכה בין אישה לבין
החנוכה
בין
זכר לנקבה? יש קשר, אבל זה לא כל דבר בדיוק. זכר ונקבה זה הפונקציה הביולוגית. האיש והאישה זה פונקציות נפשיות שיש להם קשר ויחס אל הפונקציה הביולוגית. אבל זה לא בדיוק דבר, מדוע? כי הנקבה מוצאת באישה את האיש שבה. והזכר מוצא באישה את האישה שבו. זאת אומרת, זה אומרת, זה מאפשר לו להוציא אל הפועל את אותו חלק ששייך לו, אבל שאיננו מסוגל להוציאו לבדו אל הפועל. ברור?
אז רגע, שדיברת שבעולם הבא יש אישה,
כן, זה לפי סדר היצירה, כן? הרי רואים שם מהנחש בא האדם, מן האדם יצא האישה, כן? זה למעלה מן.
אבל זה מה שייך להופעה בעולם הזה?
בעולם הזה זה הפוך, מדוע? בגלל שבעולם הזה זה עולם הבניין, כלומר עולם ההשלמה. אז מי מרגיש טוב בעולם הזה? מי שחסר, לומר הזכר. מי לא מרגיש טוב בעולם הזה? האישה, כיוון שהיא כבר מבחינה מסוימת השלימה את הזהות שלה, ולכן העולם הזה עובר עליה בשעמום, כלומר, כן? ובעולם הבא זה ההפך. מה? את לא משתעמם. טוב, אז יש איזה משכה תסכול, יש הרבה פעמים בספרות של רומנים ספרים על בדידות, וזה הרבה פעמים נשים שכתבו את הספרים האלה, כי לפי איך שהתורה מספרת את הסיפור של לידת הזוג הראשון, היא משלימה אותו, אבל מי משלים אותה? בתורה זה לא נאמר מי משלים אותה. ויתכן כן שיצירתה של האישה לא הושלמה עדיין, ולכן הספרים האלה קיימים. זה כמו כן בקולחוז, כן, שהזמינו תוברית שמחר יש עגבניות בשעה 5, כולם באים אחורה, אומרים כל היהודים החוצה, לא משתתפים בחלוקה. בקולחוז בקיבוץ ברוסיה, אז כל היהודים יוצאים, אז אומרים טוב, כולם חוזרים עכשיו מחר, מחר באים כל מי שלא חבר במפלגה הקומוניסטית, מחר תבואו עוד פעם. אחרי יומיים כן באים רק הקומוניסטים, לא יהודים. אומרים טוב אריץ', תדעו לכם, אין עגבניות, לא היו ואין. אז אומרים תמיד היהודים מרוויחים. איפה היינו?
למה
אמרת שזהות האישה יותר מושלמת? השלימה את זהותה במובן הזה שהיא כרצון הבורא. זה משום של הברכה שהשני כרצונו, כלומר תואמת למה שהאלוהים חפץ בה. אבל מה שלא בא לידי תיקון זה הבדידות. לא טוב להיות האדם לבדו.
אז
לפי דעתך
זה
חוסר
אחד הבדידות כיוון אחד.
כן, הגמרא אומרת יוצא יותר משאיש רוצה להישא אישה, אישה רוצה להינשא. כלומר התביעה להינשא יותר חזקה אצל האישה מאשר אצל האיש. כלומר סימן שזה לא מאוזן. רוצה יותר להתחתן ממה שאיש רוצה להתחתן. יותר משהאיש רוצה להישא, אישה רוצה להינשא.
זה
לא שהיא סגרה, רוצה את שאר הנושאים בתוך החיים שלה, בתוך המשלה.
זה מושלם יותר?
לא, כי לאיש יש הרבה מה לעשות. לכן נגיד הוא רוצה להישא אישה, אבל הוא מוצא את השלמתו גם מחוץ לזה. בעולם הזה? בעולם הזה, בעולם הזה, זה ברור שיש לנו מה לעשות, אז אנחנו מברכים על ההתאמה שלנו לעולם הזה.
זה שעוד לא הושלם, ירגיש יותר נוח בעולם שצריך להשלים.
בוודאי.
יש לו יצר השלמה יותר.
בוודאי, יש לו מה לעשות גם. מקום שבו עובדים, אז העובד מרגיש טוב. בדיוק. אגב, בחברה הפרה-היסטורית זה היה הפוך. בפרה-היסטוריה זה היה מטריארכלי. כן? הנשים היו השולטות בפוליטיקה, בחברה בכלל. כן?
מה נקרא פרה-היסטוריה?
בפריזה, לפני ההיסטוריה. מה? זה מחקרים. מרגרט מיד עשתה על זה מחקרים. אבל יש גם כמה סממנים לזה בשרידי הספרות הקדומה. ניתכן, זה לפני העידן ההיסטורי, האיש העיקר. כשמתחיל העידן ההיסטורי, האיש עיקר.
אבל דווקא מחקרים שמדברים על
אבולוציה, למה? לא, זה לא קשור לרבולוציה, זה קשור למחקרים סוציולוגיים. מה היה בזמן הפרה-היסטורי? שכבר היו בני אדם, לא, היו כבר הומוסאפיאנס. כן, כן, יש אפילו סוגים מזה בתנ"ך. למשל, רואים... מה?
שלב אחד לפני
מיסטומפיה, זה משהו כזה, מסופוטמיה. לא דווקא, גם כשהם יותר מוכנים. למשל, תקופת השופטים, היו בה הרבה סממנים של חברה מטריארכלית. למשל גדעון, כן? אז יש לו רואים שמה שמסדר החיים שלהם שהאישה הייתה העיקר. לא זוכר איך רואים את זה מאבי מלך, לא זוכר, אני צריך לחפש בגלל פה. מה? מה? טוב, רק בן אבי נועם זה מאוד בולט שם, כן? אבל יש סממנים אחרים.
אבל זה היה חריג,
כן, אבל התורה לא תמיד אמרה, לא תמיד התאימה למצב של החברה בדור שבו היא ניתנה. משה הוא אישיות שמקיפה את כל הדורות, אבל מיד אחרי פטירתו אנחנו רואים נפילה גדולה, כי מתברר מי הוא העם הזה.
אפילו אברהם בן שרה זה לא אותו אברהם.
אברהם זה לא מוכיח, זה משהו אחר, כי אין איש בלא אישה ואין אישה בלא איש, זה לא זה.
זה שני אנשים.
מה? לפי הפשט שמה ביטוי לא שותף, הוא לא קובע.
אבל לבן
טוב, כי היא עדיין קטנה.
כי
היא עדיין קטנה, ילדה קטנה, אז אחיה ואימא. טוב, איפה היינו?
מכל אבות, מכל אמאות, רק על מות של רחל מסופר, כל יתר לא מסופר.
על שרה לא סופר, אתה צודק, על שרה לא מסופר.
איך נזכרה לו? שאברהם קונה מערת המכפירה, כן, אבל כש...
כתוב אתה מות שרה? כתוב אתה מות שרה?
אבל בכל זאת, על כל
אבות
זה
המקרה. על האבות? וימות אברהם, זקן וסבר.
לאמהות מוקדש הרבה פחות.
זה נכון.
זה לא בגלל השיבות שלנו, לא?
זה מסיבה פשוטה, בגלל שהזהות נולדת דרך הזכר, הזכר נושא את הזכר, לכן נקרא זכר, לכן נאמר יראה כל זכורך. זהו, איפה היינו? זהו, עברנו את הזמן. טוב, אז אנחנו נעבור ספר נצח ישראל.